אנחנו נלמד פרק ע"ט. פרק הזה מדבר אסף על חורבן וגלות. לפי רוב המפרשים מדובר כאן על החורבן והגלות של בית ראשון וה-70 שנה של גלות בבל. יש מפרשים שמפרטים בחלק מהפסוקים שהכוונה היא גם בזמן בית שני בתקופת החשמונאים. בכל פנים הוא מדבר כאן על תקופה של צרות וגלות בעם ישראל. נראה את הפסוק הראשון. מזמור לאסף. אלוהים באו גויים מנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים. הקושי הראשון שמתעורר כאן בפסוק זה המילה הראשונה. מזמור לאסף. מזמור בדרך כלל מתאים שבאים להגיד משהו שהוא משמח, מתאים להגיד על זה מזמור, הולכים לשיר כאן, שירה. אבל כשרואים על מה הוא מדבר, כבר בפסוק הראשון, יותר מתאים אולי לקרוא לזה קינה לאסף, לא מזמור לאסף. הרי אומר כאן מצבים לא טובים שהיו בעם ישראל. זה שאלה ששואלים המפרשים, חז"ל, והמענה שמסבירים על זה, זה שאסף מודה לקדוש ברוך הוא על כך שהוא שפך את חמתו על העצים והאבנים ולא על עם ישראל. אז בזה שהגויים תימו את היכל קודשך ושמו את ירושלים לאיים, זה בעצם הציל שהעם עצמו נשאר ולא נכחד חס ושלום. מה הכוונה שמו את ירושלים לאיים? איים זה גלים של אבנים, חרבות, חורבות, כן. תימו את היכל קודשך, למה הכוונה? אז יש מפרשים שמסבירים שזה הולך על טיטוס שנכנס לתוך מקום המקדש ונאף עם זונה בתוך בית המקדש, וזה הכוונה, תימו את היכל קודשך. יש מפרשים שזה הולך על תקופת החשמונאים, שהם שקצו את האבנים של המזבח, נאלצו לגנוז את אבני המזבח ולבנות, לעשות מזבח חדש. על כל פנים, פסוק ב', נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו ארץ. פה הוא מתאר שהגויים במלחמה הם הרגו יהודים ולא נתנו אותם אפילו לקבורה, הם השאירו את הגופות של היהודים מאכל לעוף השמיים או לחיות שמסתובבות בארץ. יש כאן הערה שמעירים המפרשים. הרי כאן כשהוא מתאר שלא קברו את היהודים, אבל הוא מכנה את היהודים בכינויים של שבח, עבדיך, העבדים שלך ריבונו של עולם, בשר חסידיך, זה הכל כינויים על אנשים שהם במצב רוחני טוב. ולכאורה כשמסתכלים בספר ירמיהו, איך שהוא מתאר מה היה מצב עם ישראל לפני החורבן, או בזמן החורבן, הוא מתאר שם שלא היו שם בירושלים אנשים שאפשר היה לכנות אותם בכינויים חיוביים, עבדיך וחסידיך. אז איך זה פה מסתדר? אז יש המבארים, רש"י למשל אומר שיש לשון שאדם שמקבל עונש, מקבל מלכות, הפסוק אומר, ונקלה אחיך לעיניך. כשאדם חטא ומקבל עונש, ברגע שהוא נענש הוא הופך להיות אחיך. זה ניקה אותו והוא כבר נהיה חזרה אחיך. ומילא גם אלה שבהתנהגות שלהם אולי לא היו ראויים לקבל כאלה כינויים, אבל ברגע שלקו, אז הם הפכו להיות חזרה עבדיך וחסידיך, ולכן מכנים אותם בכינוי הזה. יש מפרשים, שאומנם רוב העם היו כאלה שלא היו מתאימים לתואר הזה, אבל היו תמיד הבודדים, המתחבים, שהם חלקם גלו וניצלו, וחלקם מתו, והם כן היו חסידים ועבדי השם, ועליהם נאמר הביטוי כאן. התיאור האחרון בפסוק, שבשר חסידיך הוא היה לחייתו הארץ, יש כאן וו מיותרת, וזה הרבה פעמים בתנ"ך זה קיים, היה צריך להיות לכאורה לחיית הארץ. לחייתו ארץ, הוו כאן מיותרת, אבל זה רגיל, מופיע בהרבה מקומות ככה. פסוק ג', שפכו דמם כמים סביבות ירושלים, ואין קובר. כאן הוא מתאר שוב את ה שרצחו והרגו, שפכו כמים את הדם של יהודים בירושלים, אבל זה היה סביבות ירושלים. למה זה סביבות ירושלים? אז למשל האלשיך מסביר שפסוק הקודם קראנו שהם הרגו את עבדיך וחסידיך, הם היו מוטלים ברחובות גופותיהם לעוף השמיים ולחיית הארץ. אז יצאו יהודים אחרים שהם באו לקבור אותם. עכשיו מכיוון שלא מלינים את המת בירושלים, אז הם רצו לקבור אותם, יצאו איתם מחוץ לחומה כדי לקבור אותם, לשמור על כבוד המת. וכשהם יצאו לקבור אותם, אז התנפלו עליהם האויבים והרגו את אלה שבאו לקבור. ועל זה נאמר פסוק ג', שפכו דמם כמים את אלה שבאו לקבור, ואין קובר, אותם כבר לא היה מי שיבוא לנסות אפילו לקבור, מכיוון שהאחרים שנשארו ושמעו שמי שיצא בעצם מת, אז התחבו ולא יצאו בכלל. פסוק ד', היינו חרפה לשכנינו, לג וכלס לסביבותינו. כשהלכנו לגלות, אז כל השכנים, דהיינו כל האומות הקרובים לארץ ישראל, ואפילו הרחוקים מארץ ישראל, אז כולם היו מחרפים אותנו, היו מגדפים אותנו, היו שמחים למפלה שלנו, עשו מאיתנו לג וכלס. ואז באה צעקה, פסוק ה', עד מה אדוני תענף לנצח? תבער כמו אש קינתך. עד מה זה כאילו עד מתי? עד מתי אתה, הקדוש ברוך הוא, תיחס עלינו? האם זה יהיה לנצח? זאת אומרת, למרות שיש המפרשים שהכוונה היא כאן לשנות, 70 שנות גלות בבל. ו-70 שנה זה לא לנצח, ו-70 שנה זה לא הרבה שנים, אבל זה היה ביניהם כל כך ארוך, שהצעקה היא עד מתי, כמה זמן זה יימשך הדבר הזה לנצח? תיבר כמו יש כנתך, אז הפיפשט, זה המשך של הזעקה בתחילת הפסוק. כאילו עד מתי אתה תיחס עלינו, תענף לנצח, ועד מתי הכינתך, דהיינו הכעס שלך, עיוור כמו אש נגדנו. אבל, למשל הספורנו מסביר, שהחצי השני של הפסוק זה לא המשך של הצעקה עד מתי, אלא החצי השני של הפסוק זה כבר בקשה. החצי הראשון זה עד מה, כמו עד מתי תענף לנצח. החצי השני זה אומרים לקדוש ברוך הוא, יהי רצון שתיוור כמו אש כינתך נגד הגויים, שמחללים את שמך ותעניש אותם על זה מה שהם עשו. זה חצי השני, זה כבר בקשה מהקדוש ברוך הוא. פסוק ו', שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל ממלכות אשר בשמך לא קראו. דיינו, תוריד את הכעס מאיתנו, ותשפוך את זה על אותם גויים שלא ידעוך, שלא רוצים לדעת ממך, לא מאמינים בך. אנחנו, עם ישראל, אפילו שחטאנו, אנחנו יודעים אותך, קראנו בשמך, אבל הם הגויים לא ידעוך. וכל הממלכות שבשמך לא קראו, אז שפוך עליהם את הכעס שלך. מה הכוונה בשמך לא קראו? זה בדיוק מצאנו בכיוון החיובי, נאמר אצל אברהם אבינו, שויקרא שם בשם השם כל עולם. אברהם אבינו קרא בשם השם, הסתובב ופרסם את שם השם בכל מקום. עליהם נאמר הפוך, לא קראו. לא רק שהם לא פרסמו את שם השם בכל מקום, להפך, הם הרי לא ידעו לך, והם אפילו ביזו אותך, והלילה הם מבקשים שיהיה שפוך חמתך. ואז פסוק ז' מסביר למה אנחנו מבקשים שהכעס יהיה על הגויים, כי אכל את יעקב ואת נבאו הישמו. יעקב זה כינוי לעם ישראל, כי הם הגויים, הם השמידו את בני ישראל, ואת נבאו, נבאו הכוונה את בית המקדש, בית המקדש זה נבא, מקום המכובד והיפה, הישמו, הם החריבו את בית המקדש, לכן מגיע להם, הישמו זה החריבו, כן? פסוק ח', אל תזכור לנו אבונות ראשונים. מהר יקדמונו רחמך, כי דלונו מאוד. אומרים, ריבונו של עולם, אנחנו עכשיו נחזור בתשובה, אל תזכור לנו את האבונות הראשונים שהיה. נחזור בתשובה ומה שנקרא נפתח דף חדש. מהר יקדמונו רחמך, תקדים לנו את הרחמנות במהירות, כי דלונו מאוד, כי אין לנו כבר יותר כוח לסבול, אנחנו רוצים כבר גאולה. או לפי פירושים אחרים, שהכוונה היא מהר יקדמונו רחמך, עוד לפני שאנחנו ראויים לכך, עוד לא חזרנו באמת בתשובה, אנחנו עוד לא ראויים לכך, אז אתה תמהר ותן לנו רחמים אפילו שאנחנו לא ראויים, כי דלונו מאוד, כי בלחץ האויב הפך אותנו לדלים, הפך אותנו לריקים ממצוות, מזכויות, אז אל תחכה עד שאנחנו נתמלא בזכויות, אלא תקדם את הרחמים שלך אלינו בצורה מהירה. פסוק ת' עוזרנו אלוהי אישנו על דבר כבוד שמך, וצילנו וכפר על חטאותינו למען שמך. יש כאן בפסוק שני חלקים. חלק הראשון אנחנו מבקשים על כבוד שמך, חלק השני אנחנו מבקשים למען שמך. חצי הראשון אנחנו אומרים לו, אתה אלוקי אישנו, אתה אלוקים שתמיד עוזר לנו. נותן לנו ישועה. אז עוזרנו, תעזור לנו, על דבר כבוד שמך. היום שהגלות נמשכת, אז השם שלך הוא נהיה שם מחולל, מחולל בגויים, כולם מחללים את שמך. וברגע שתהיה גאולה, אז כבוד שמך יחזור. זה חלק הראשון של הפסוק. חלק השני אומר, תציל אותנו, ותכפר לנו על החטאים, למען שמך. מה זה למען שמך? או השם שלך הוא הרי רחום וחנון, כך קוראים לך. כן, רחום וחנון. אז למען השם שלך, שככה אתה נקרא רחום וחנון, אז אכן תעשה ככה ותציל אותנו ותכפר לנו על הכל. ויש אחד המפרשים אומר שגם הכוונה היא למען שנוכל לחזור לעסוק בתורה ומצוות ולקרוא לך בשמך, להתפלל אליך, ללמוד את תורתך, זה גם למען שמך. פסוק י' למה יאמרו הגויים איי אלוהיהם? יוודע בגויים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך. הכוונה היא למה אתה משאיר אותנו בגלות עוד? כי אז הגויים אומרים בזמן שאנחנו בגלות, איי אלוקיהם, איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? תראה, הוא לא עוזר להם, כנראה שהוא לא נמצא חלילה. ואז אנחנו מבקשים שהנקמה בגויים יהיה לעינינו, שאנחנו נזכה לראות בעיניים שלנו את הנקמה באותם גויים שלקחו אותנו לגלות, אלה שהם שפכו את דם עבדיך, שנזכה לראות את נקמת דם עבדיך השפוך. פסוק י' א', תבוא לפניך אנקת אסיר כגודל זרועך, הותר בני תמותה. אסיר זה כפשוטו מי שנמצא במאסר. האסיר יש לו אנקה, אנקה זה צעקה. אז שיבוא לפניך הצעקה של האסיר, זה מי שנמצא בגלות, הוא נמצא כמו בבית האסורים, והוא צועק מהקושי. אז הצעקה, אנקת אסיר שתבוא לפניך, תתקבל לפניך צעקת האסירים. כגודל זרועך, הרי אתה חזק מאוד, היכולת האלוקית היא בלתי מוגבלת. אז כגודל זרועך, עותר, עותר זה כמו להתיר את הקשרים, תפתח, תוציא אותה מהמאסר, את מי? את בני תמותה. יש כאלה שכבר נגזר עליהם מוות, הם כבר בני תמותה, הם כבר עושה טוב, הולכים להרוג אותם. אז תציר מהם את הגזרה, וגם אלה שהם בני תמותה שכבר לא יהיו חלילה בני תמותה, אבל שכולם יחיו, וזה יהיה על ידי שהקדוש ברוך הוא ישמע את הענקה, את הזעקה של האסירים. פסוק י' ב', והשב לשכנינו שבעתיים אל חיקם, חרפתם אשר חרפוך אדוני. דיינו, תשלם לשכנים שלנו, לגויים שהם נקראים שכנינו, תשלם להם שבעתיים, תשלם להם מה שנקרא כפל כפליים, ושהעונשים יהיה אל חיקם, שהעונש יגיע אליהם ממש, הם יחדור אל תוך תוכם ויעניש אותם, וכל זה בגלל החרפה שהם חרפו אותך בדיבורים שלהם, הם חרפו אותך ריבונו של עולם, אז תגרום להם את העונש הזה. באופן פנימי, הפסוק הזה מבואר, שזה הולך על העבודה של עם ישראל בבירור הניצוצות שיש בעולם. וידוע שיש שבע מידות בקדושה, וכנגדם יש שבע מידות בקליפה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא והשב שתגרום לתשובה, שנוכל להשיב את הניצוצות הפזורים בחושך, והם נמצאים אצל שכנינו, שכנינו זה עשיו, עשיו נקרא שכן של יעקב, שבעתיים, שבעתיים זה פעמיים שבע, שנוכל גם לתקן את השבע מידות שנמצאים בצד של הקדושה, אבל שנוכל גם להביא את השבע מידות שנפלו בצד של עשיו, ואת כולם נוכל להשיב, זה המשמעות הפנימית של הפסוק הזה. הפסוק האחרון, המסיים, פסוק י' ג', ואנחנו עמך וצון מריתך, נודה לך לעולם, לדור ודור לספר תהילתך. פשטו, אנחנו עמך, אנחנו עם ישראל, העם שלך, הצון שלך, אנחנו נודה לך לעולם על כך שאתה גואל אותנו, ואנחנו נספר את הנפלאות שאתה עושה לכל הדורות הבאים. אם נדייק כמה ביטויים מעניינים שיש כאן בפסוק, עם ישראל נקרא כאן בשני ביטויים, עמך וצון מריתך. העם שלך והצון שלך, אנחנו מוצאים גם כן של נמרת הלשון, אולי לאב ואני לא לבן, אולי לרועה ואני לא לצון. מה ההבדל בין הכינוי שעם ישראל נקראים עם, ושעם ישראל נקראים צון? אז כתוב שעל שם שיהודי לומד תורה הוא נקרא עם, על שם שהוא מקיים מצוות הוא נקרא צון. מדוע? כי היחס בין העם למלך הוא יותר קרוב מאשר היחס בין הצון לרועה. העם זה בני אדם, כמו המלך. מלך לא יכול להיות מלך על בעלי חיים. יכול להיות מלך רק על אנשים שהם דומים לו. זאת אומרת, עמך מראה על קרבה מסוימת. צון לעומת זאת, צון לעומת הרועה. צון זה סוג אחר, סוג החי. הרועה הוא סוג המדבר, יש ביניהם ריחוק ערך מאוד גדול. לכן, בלימוד תורה, יהודי נהיה קרוב לקדוש ברוך הוא ברמה פנימית מאוד גדולה. לכן, לימוד התורה גורם שאנחנו נקרא עמך. קיום המצוות זה קיום שאדם מקיים במעשה גם אם הוא לא מבין. זה מראה שגם אם הריחוק הערך שלנו כזה גדול אנחנו מקיימים, על שם זה אנחנו נקראים צון מריתך. אז לפי זה יוצא שעמך זה יותר נעלה, יותר משובח מאשר צון מריתך. מצד שני אבל, הפסוק הולך מן הקל אל הכבד, מלמטה למעלה. ולפי זה יוצא שצון מריתך זה שבח יותר נעלה מעמך. כי יש מעלה בצון מריתך יותר מעמך, בכך שיהודי שנקרא צון, זה מראה שהוא בטל לגמרי. הצון בטל לרועה לגמרי, אין לו דעה משלו. העם הוא בטל המלך, אבל לפעמים הוא יכול גם למרות במלך, זאת אומרת יש לו דעות משלו. אז רמת ההתבטלות לקדוש ברוך הוא, כשאנחנו מכונים צון, זה מראה על רמת ההתבטלות שלנו הרבה יותר עמוקה מאשר שאנחנו נקראים עמך. אז זאת אומרת יש מעלה בכינוי הזה ויש מעלה בביטוי הזה, ואילו שני ביטויים על עם ישראל. והנקודה האחרונה בפסוק, לדור ודור נספר תהילתך. מה זה לדור ודור? לכל הדורות. כשכתוב דור ודור זה בא לרמז על שני סוגי דורות. אז זה כתוב שבאמת יש שני, בגאולה יש שני סוגי דורות. יש את הדור הראשון של הגאולה, התקופה הראשונה זה נקרא, עליו נאמר עולם כמנהגו נוהג, עדיין אין שינויים בטבע, המצוות מקיימים אותם כמו שמקיימים היום, אז זה נאמר אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד, זה הדור הראשון. הדור שיבוא לאחר מכן, התקופה השנייה, זה תקופה שיש שינוי מנהגו של עולם, על התקופה השנייה נאמר מצוות בתהילות לעתיד לבוא, כי נהיה כל כך מחוברים, לא יצטרכו לצוות אותנו, אנחנו נהיה מחוברים עם אלוקות ברמה מאוד גבוהה, זה דור אחר, זה דור יותר נעלה. אז זה הפסוק מרמז, לדור ודור נספר תהילותיך. בכל הדורות, בכל המצבים, אנחנו תמיד נספר תהילתך, גם בתקופה הראשונה וגם בתקופה השנייה, אנחנו בעזרת השם נספר תהילתך.